אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית ולאייטם הייחודי, הפינה שאני ואורן ביטרמן, היועץ הפיננסי התותח בישראל, הולכים להעביר לכם על כל הנושאים שקשורים בכסף, השקעות, נדלן, ריביות, מיסוי, איך עושים שליטה בחיים ואיך עובדים מול הבנקים. אנחנו כאן בשבילכם. אז אורן, שלום, מה העניינים? איזה כיף שאתה כאן.
מה קורה? הולך להיות כיף היום.
הולך להיות טירוף. הם מודעים לסדרת הסרטונים שאנחנו הולכים לעשות להם הפודקאסט של הכל סביב הכסף?
לא נראה לי, לא נראה לי, אבל יהיה פה הרבה 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 על כסף, ומי שמעניין אותו כסף, כדאי מאוד שיסתכל על הסדרה הזאת, מכאן ואילך, ויצמד אליה.
כן, אורן, הולכים לעשות להם כסף? הולכים לעזור להם? הולכים לשנות להם את הסיטואציה?
הם חייבים לשמוע את הפודקאסט אם הם רוצים לעשות כסף.
יאללה, סגור. תראו, חבר'ה, אני אגיד קודם כל דבר כזה, אורן ביטרמן, זה היועץ הפיננסי שאני הלכתי אליו, כשאני הייתי צריך עזרה בכל מיני דברים שקשורים בעבודה מול בנקים ותזרים, וכל מה שקשור בהקלות במס, וכל מיני דברים שאולי אתם לא מודעים ולא חשופים אליהם, כי רק מי שמכיר את הקרביים ואת המאחורי הקלעים של המערכות, יודע להגיד לכם את הדברים. אז אתם גם תקבלו פה הרבה מאוד ידע שקשור בפיננסים מאורן, וגם הרבה מאוד ידע שקשור בעסקים, מחירות, כסף, הגדלת רווחים ממני, ואנחנו ביחד הולכים לעשות לכם את החיים קלים. אז כל מה שאנחנו דורשים מכם זה הקשבה, ויאללה אורן, בואו נפתח את הנושא הראשון שלנו. אני חושב שהם מוכנים. יש לי תחושה שהם מוכנים. יאללה.
יאללה, אז תשמע, אז היום, נדבר ככה על שלושה נושאים שבטוח מטרידים את כולם.
כן.
והנושא הראשון זה האם בכלל כדאי לקנות עדיין נדלן בישראל בשנת 2023.
כי למה? כי מה קרה בשנת 2023?
מה קרה? כולנו יודעים שהריביות עלו ודברים השתנו בשוק, ואנשים מתחילים, אתה יודע, יש גם הרבה רעש כרגע בממשלה, מה שקורה. Mm-hmm. יש רעש בשווקי ההון. ואנשים רוצים לדעת מה לעשות עם הכסף. אף אחד לא רגוע עם הכסף שלו. השוק יורד, גם בשוק ההון, גם בשוק הנדלן התחלנו לראות קצת כל מיני דברים שזזים לכיוונים אחרים, ויש המון המון סימני שאלה.
כן.
וצריך להתחיל לפתור אותם ולהבין איך אנחנו מתעסקים איתם.
כן, שאגב, אני ראיתי את זה לא רק אצל הלקוחות הקונים או הרוכשים, ראיתי את זה גם אצל המתווכים. המתווכים ממש בסטרס לאחרונה, עם איזושהי סוג של מצוקה, שאף אחד לא רוצה לשים כסף, אף אחד, כולם מפחדים.
זה לא, אתה צריך להבין, זה לא רק המתווכים, זה כל תעשיית הנדלן. אני הייתי בבנק לפני שבועיים, עברתי בסניף של המשכנתאות, שממה.
וואו.
בסדר? שממה.
שהבנקים גם, אגב, הם עכשיו עושים הכל כדי לעזור לאנשים לקחת הלוואות, כי הם בבעיה.
לגמרי, לדבר על זה, נדבר על זה בהמשך. אתה יודע, אז השאלה שקודם כל מטרידה את כולם, זה מה יקרה למחיר הדיור? מה יהיה בשנה הקרובה?
אני חושב שהשאלה הכי מטרידה זה איך קונים דירה בישראל. אני חושב שזאת השאלה המטרידה. אז אנחנו נדבר, יאללה, בוא נפתח, יאללה. בוא תשפוך לנו אור.
יאללה. אז בוא נדבר רגע על ריביות. מה קרה לנו בשוק, בתקופה האחרונה?
כן.
בסדר? בטווח של, אתה צריך להבין, מנובמבר שנה שעברה, הריבית הייתה, ריבית הפריים, הייתה עמדה על 1.6%.
בנובמבר של 2022?
בנובמבר של 2021.
2021.
כן. והתחילה לעלות, החל מאפריל 22, היא גם כן הייתה עדיין על 1.6, התחילה לעלות כל פעם בטיפין, טיפין, טיפין. עד שהגיע היום מ-1.6, הגיע כבר ל-5.75.
וואו.
תבין את העלייה. בסדר?
טירוף.
עכשיו, זה טירוף, כי זה משפיע על כל הסקטורים, לא רק על ענף הנדלן, גם על עסקים שלוקחים היום ריביות, והדבר הזה יש לו השלכה רוחבית על כל השוק.
וואו, וואו, וואו. הנתונים פשוט הזויים. ה-22/11/2021, ריבית הפריים 1.6, ב-23/2/2023 הריבית היא 5.75. כאילו, הקפיצה היא הזויה.
נכון,
וואו.
נכון.
אוקיי, אז איך, מה עושים?
מה זה, איך זה משפיע קודם כל?
קודם,
משפיע
כן,
כמובן
איך זה משפיע קודם
על,
כל?
על מי שלקח משכנתה, ויש לו רכיב שהוא צמוד הפריים, ריבית הפריים.
כן.
זאת אומרת שההחזרים שלו עלו משמעותית, והוא מתחיל להיפגע. עכשיו, אני אומר לך, שחר, בשנה האחרונה, היות וכל העלייה הזאת היא קרתה כל פעם טיפין, 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 אז בן אדם אמר, אוקיי, אז עלה לי ב-100 שקל, עלה לי פתאום ב-200 שקל, הוא לא הבין את העלייה, אבל אם הוא מסתכל על מה היה לו לפני שנה, אז הוא פתאום קולט שהוא קפץ בסכום מאוד משמעותי.
כן.
ומי מושפע בזה בעיקר? גם האנשים שקנו דירות למגורים, שהם כמובן משפיעים, זה משפיע עליהם כי אין להם שום דבר מאחורה, זאת אומרת, אין להם איזה שכר דירה שיתמוך בזה או כלום. אבל גם המשקיעים שנשארו, שיש להם בתים,
שרוצים תשואות בסופו של דבר.
כן, הם רוצים תשואות. מה קורה? פתאום, רגע, שכר דירה נשאר באותו לבל, אבל הריבית עלתה, וזה אומר שהצטמצם להם הפער. אז יש כאלה שכבר בתזרים שלילי, בסדר?
שאפילו מפסידים.
כן.
תורף. זאת אומרת, אתה קנית נכס להשקעה, אתה היית אמור להרוויח, כי סוחרים ממך, אתה אמור לקבל מזה כסף.
נכון.
בסוף יוצא שהמינוף שלקחת בעצם גורע ממך יותר ממה שהשכר דירה מכניס לך.
נכון.
אנשים... אז אתה בהפסדים עם נכס, טירוף.
אנשים חיו פה שנים עם ריביות נמוכות, שהיו באזור ה-1.6. שנים כבר. ואמור, מה יכול לקרות? מה, זה יקפוץ פי 4? זה היה חלום בעקיץ.
כן.
אבל פתאום זה קרה.
איך אתה מסביר את הקפיצה?
אז תשמע, מה שקורה פה זה שזה מגיע כמובן, כל ההשלכות מגיעות מארצות הברית, עליות במדד המחירים לצרכן, בסדר? גם בארץ, גם בארצות הברית היו עליות במדד, והנגיד מנסה להרגיע את הדבר הזה.
כשאתה אומר עליות במדד, סליחה שאני עוצר אותך, אבל אולי כדאי להתעכב.
כן.
מה משפיע על עליית המדד?
מה שמשפיע, תראה.
חוץ מהארבעה מחוללי האינפלציה.
אני אנסה ללכת הכי מקרו-כלכלה שאפשר, בסדר, ולעשות את זה הכי פשוט שיש.
כן.
אבל לדעתי מה שקרה פה זה פשוט. בתקופת הקורונה היה צריך כסף, נכון?
בטח.
הזרימו לעסקים כסף, המדינה וכל המדינות, כל העולם הזרימו לתוך השווקים הרבה מאוד כסף. ומה זה אומר? זה אומר שהדפיסו כסף. זאת אומרת, הממשלה הייתה מדפיסה כסף ומעבירה את הכסף הזה.
כן.
אז מה זה אומר? זה אומר שאם היה לך סכום מסוים של כסף וכרגע הסכום הזה גדל, אז עכשיו הכסף הזה כבר שווה פחות.
אינפלציה.
הערך שלו יורד.
כן.
בסדר? ואז זה אומר שכדי לקנות משהו, אתה תצטרך לשלם יותר. וזה העליית מחירים.
אתה אומר לי בעצם שכשהמדינה בגירעון והעולם אולי מדינות בגירעון, אז הם פשוט מדפיסים כסף.
מה של כסף.
מה של הלקוח הפרטי זה פלילי לעשות. מדהים.
לגמרי. בוא נגיד, ההדפסת כסף פה בארצות הברית לפחות הייתה בטריליונים.
וואו.
אתה צריך להבין. וזה לקח לזה זמן להשפיע, כמו שעכשיו העלו את הריבית, אנחנו נראה את ההשפעה אוטוטו. כי אוטוטו אנשים יבינו שרגע הם לא עומדים בהחזר המשכנתא ויהיה בלגן. אז רגע, קודם כל, טיפ ראשון כדי להרגיע את כולם.
כן.
אני ביקרתי לפני שבועיים בשלושה בנקים שונים, וקיבלתי הצעות משלושת הבנקים לעשות כל מיני דברים בנוגע למשכנתא, עבור לקוחות שלי כמובן וגם עבורי. זאת אומרת, אם אתה נתקע ואין לך יכולת תזרים עכשיו להחזיר את המשכנתא, הבנק יכול להציע לך הקפאה של משכנתה, דחייה של משכנתה, או דברים כאלה, כל מיני תעלולים כאלה. למה? כי הבנק מעדיף שלא להגיע למצב שבו, רגע, אין לך יכולת תשלום, ואז הוא צריך להתעסק עם כל הכינוס נכסים, ולתפוס לך את הנכס ולמכור אותו וכל הבלגן הזה. זה עולה לו הרבה מאוד כסף, כי זה לשלם לעורכי דין, וקונסי נכסים, וחבל לבן אדם על הכסף. גם תדמיתית הוא לא רוצה את זה, כי זה גם ייצור סוג של בעלה בשוק, והוא לא רוצה את זה. אז כדי להימנע, הם עושים כל מיני תרגילים שאומרים לך, תקשיב, בוא נתחיל לך את התשלומים, עד שיהיה לך נוח, ומתחילים למצוא כל מיני פתרונות כאלה. אז הפתרונות האלה קיימים.
כן.
זאת אומרת, רק שתדעו, מי שצריך טיפה, מה שנקרא, אוויר לנשימה,
חמצן, כן.
חמצן, בבקשה, יש לכם את האופציה הזאת ללכת לבנקים, הם ישמחו לעשות לכם את זה. אגב, זה קורה גם כמובן בבנקים המסחרים, גם שם אני ראיתי את הדברים האלה. הבנקים מבינים שהריביות עלו, ומעדיפים לתת לאנשים קצת אוויר לנשימה, ועדיין לשמור, איך אומרים, על הנכס שיעבוד, הנכס שלהם שהם נתנו לך, שזה הכספים שלהם כמובן.
וואו. כי זה האינטרס של הבנק בסופו של דבר, להיות בשיתופי פעולה כאלה עם משקיעים שעושים רווחים, שיש cash flow והרואה היא חיובי.
נכון,
לגמרי. כשיש cash flow ויש רווחיות, הבנק רוצה להתחבר אליך.
כן.
ופה בעצם אתה אומר שהסיטואציה העולמית הביאה למצב שבו הלקוח של הבנק, שזה עסקים, במקרה שלנו, שאנחנו מדברים עליו, או משקיעים, בעצם נכנסים לבעייתיות עם הנכסים שלהם, והבנק עכשיו בעצם בא להחיות את העסק, לעזור להם, כדי שהוא יחיה, כדי שהוא ימשיך לצמוח. ואז אני שואל, אז מאיפה הבנק לוקח?
הבנק הוא לא צריך לקחת. הבנק יש לו כסף שהוא לקח אותו ממקור אחר, בסדר? הבנק קנה אותו בזול, והוא מוכר לך, הצרכן, את הכסף הזה ביקר.
הבנתי.
אז הוא אומר לך, אוקיי, עם הקרן, הרי ההחזר החודשי שלך הוא מחולק לשניים. הוא מחולק לקרן ולריבית. אז הוא יכול להגיד לך, תקשיב, את הקרן, אני אדחה לך, תחזיר לי קצת אחר כך, אבל את הריבית תמשיך לשלם לי. זאת אומרת, גם אם הריבית שלך עלתה עכשיו, סתם לדוגמה, ל8%, את הריבית אתה תמשיך לשלם לי. אבל את המרכיב של הקרן, אנחנו נדחה לך אותו. אתה מבין? אז הם עושים כל מיני דברים כאלה כדי להקל על, על נוטלי הלוואות.
כן, הבנתי. אוקיי, בסדר. עכשיו, אבל מחירי הדיור, אתה אומר, זאת אומרת, הסחירות, לא השתנתה בצורה משמעותית. אז
אני אומר...
זה לא קצת לדחות את הקץ.
אז בוא נחשוב רגע קדימה, שנייה. מה יקרה עכשיו? תחשוב שכל אלה שלקחו משכנתאות ויש להם דירות להשקעה, זאת אומרת שהם מזכירים את הדירות האלה לסוחרים, הם צריכים להחזיר את המשכנתא. האם אנחנו צפויים לראות פה עליות בשכר הדירה? מה שקרה אגב בשנים האחרונות.
אני חושב שזה בלתי ניתן לעצירה, כאילו אין אופציה אחרת.
אני לא רואה דבר כזה, אני רואה את המחירים של השכירויות הולכים לעלות בצורה... גם אני.
מה עושים? זאת השאלה.
ואיך אומרים, מחאת הדיור שהייתה בתל אביב כנראה תמשיך, ובאותם קצבים ואפילו בית קצבים אפילו יותר גבוהים, זה הערכה שלי של מה שהולך לקרות. אלא אם כן יטילו פה איזושהי רגולציה של, אתה יודע, לשמור על מחירי השכירויות, זה לא נראה משהו שקורה.
אני שואל את עצמי פה שאלה. הרי המדינה יודעת שזה המצב, ויש אופציה, יש אפשרות, להוריד את מחירי הדיור, ולהוריד את מחירי הקרקעות, ולהוריד את מחירי הזכויות, אם יפשירו קרקעות, נכון?
בין היתר, בוא נדבר דווקא על הנקודה הזאת. כי אני יכול להגיד לך, הנה אנחנו רואים פה כתבה, כתבה מהחודש האחרון, שאומרת שמחירי הדירות צנחו, סליחה, מחירות הדירות צנחו. מחירות הדירות צנחו, ופעילות הקבלנים התקבצה ב-23%. אלה נתונים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסדר?
כן.
ואני יכול, אני מראה לך רגע עוד כתבה.
אפשר להגיד את זה? שיש צפי של ירידה אפילו יותר גדולה, נכון?
כן. בוא נדבר רגע על הדבר הזה. אני רוצה להראות לך עוד כתבה, שהייתה לפני משהו כמו חצי שנה, אולי קצת יותר, שאמרה שהתחלות הבנייה היו ב-C, ויש צפי ל-80,000 דירות במהלך שנת 2022, דיברו על זה. זאת אומרת, זה היה דברים שלא ראינו אותם הרבה שנים, כי תמיד קצב הדירות היה לאזור ה-40, 50, באזורים האלה.
אוקיי. אז דווקא עלה קצב.
דווקא עלה, נכון. ואני רוצה להגיד לך פה מה קורה, כאילו, מה הלך פה, בסדר? אז באותה כתבה כתבו כזה דבר, בשנתיים הקרובות צפוי גידול חד בדירות מוגמרות שישפיע על המחירים, כך עולה מבדיקה שערכו ככה וככה וככה, לפי התחלות הבנייה בסך של 70,000 שקל, בשנה האחרונה היו הגבוהות ביותר מאז שנות ה-90, תבין, בשנת 2022, התחלות הבנייה היו הכי גבוהות שהיו מאז שנות ה-90, שאני מזכיר לך שבשנות ה-90 למה היה הרבה התחלות בנייה, הגיעה כל העלייה מרוסיה, ואז, איך אומרים, שחררו פה המון קרקעות ונתנו פה המון המון אישורים כדי שיהיה לכל העולים מקום ללון. כן. זה קרה. אבל מאז לא היה כזה דבר, ובשנת 2022 סוף סוף הממשלה החליטה לעשות משהו. בסדר? ולכאורה, לגידול...
אז כן עשו, וזה אחרי שעשו.
כן, כן. אני רק רוצה להקריא לך את המשך הכתבה, כי זה מאוד מעניין.
מעניין מה קורה אם לא היו עושים.
תראה מה הם אומרים פה. אז לכאורה, לגידול בהתחלות הבנייה אמורה להיות השפעה מרסנת על מחירי הדירות, אלא שבפועל מחירי הדירות הם אלה שמשפיעים על התחלות הבנייה ולא להפך. התחלות הבנייה עולות בפיגור זמן מסוים בתקופות של עליית מחירים בשוק, ויורדות כשהמחירים לא עולים או יורדים. אפשר להסיק מכך מספר מסקנות. הקבלנים
חזירים.
משפיעים על קצב התחלות הבנייה, לא פחות, ואולי אף יותר מהמדינה.
אוקיי.
קשה לעצור מגמת עליית מחירי הדיור על ידי מאמץ של המדינה להגדיל את כמות התחלות הבנייה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, וגם חייבים להפעיל כלי מרסן ביקושים, שהוא הריבית של בנק ישראל. אז רגע, אז יש פה כמה מרכיבים שהם בתוך השוק הזה, זה לא רק המדינה עם הקרקעות.
קלטתי. אז יש פה בעצם, יש סיבה למה המדינה לא מפשירה קרקעות. כי אם היא מפשירה קרקעות, יש פה איזשהו פער שנוצר, שהיה אמור ללכת לטובת על האזרח הפשוט.
נכון.
אבל באים החזירים, הקבלנים במילים אחרות, נכון. ולוקחים את הנתח אליהם.
נכון.
ואין עליהם רגולציה.
והם שולטים בהיקפי למעשה, הם שולטים על השלטר הזה, שאומרים, רגע, אנחנו מתחילים לבנות או לא מתחילים לבנות? אנחנו מעלים מחירים או לא מעלים מחירים? זאת אומרת, ויש לך עוד מרכיב של ריבית בנק ישראל. מה קורה לריבית? רגע. עכשיו, הריבית משפיעה גם על הקבלנים, כי הקבלנים לוקחים אימון.
נכון.
בסדר? אז יש פה משולש כוחות כזה. שבסוף אין לך מושג מה קורה.
מי מושך אליו את הכסף.
ומי מושך לאן את הכסף, כן. אבל ככל הנראה, ככל
כל שם, סביב הכסף.
אני אומר כזה דבר. המשולש הזה כולו נהנה כשהמחירים עולים.
נכון.
כי המדינה נהנית
נכון.
ממיסוי.
נכון.
בנק ישראל גם כן נהנה מריביות כאלה ואחרות. והקבלנים כמובן שהם נהנים מעליות מחירים.
נכון.
אז, זאת אומרת,
אז לפי מה שאתה מתאר, המציאות מראה שאנחנו, האזרח הפשוט, נדפק, לא משנה מה?
כן, גם בוא נסתכל רגע על הנתונים המקרו-כלכליים שלנו, בסדר?
יש תקווה אבל? יש תקווה?
לא יודע. בוא נסתכל רגע על הנתונים המקרו-כלכליים שלנו. אנחנו בסוף מדינה מאוד מאוד קטנה, בסדר? עם היקף שטחים מאוד מוגבל.
מדינת היהודים היחידה בעולם.
אנחנו מתרבים.
נכון.
בקצב
העלייה גדל.
מאוד גדול.
הכל גדול, נכון.
וזאת אומרת ש...
התמותה קטנה, ילודה גדלה.
כן. זאת אומרת שאם יהיו עצירות אולי במחירים, לדעתי זה משהו שיהיה זמני, אני לא יודע מה יקרה הלאה, אבל זה נראה משהו שהוא זמני.
וואו.
אבל, כן. אבל, בוא
זאת
נראה
אומרת,
מה קורה.
אם תהיה ירידה, היא תהיה נקודתית. בסך הכללית, כן. היא תמיד תהיה מגמת עלייה, לפי מה שאתה אומר.
לגמרי, זה האמונה שלי.
כן.
אבל
זה גם מה
שהסטטיסטיקות
מאוד.
בוא נדבר רגע, מה אנחנו רואים בעיתונים?
מה אנחנו רואים בעיתונים?
עוד רגע
מחירות מה אנחנו רואים בחדשות?
בחדשות, בדיוק. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים כל הזמן כותרות.
של?
עוד רגע יש משבר בשוק הדיור, בועות התפוצצו, וכל מיני תררמים ודברים כאלה.
אוקיי.
אז אני אומר לך, לא יודע, נתח את זה רגע בניתוח פשוט, האם זה נכון? אני לא יודע. עכשיו, בוא נדבר רגע על האנשים הפשוטים שרוצים לקנות נדלן בסופו של
רגע,
דבר.
רגע, אז שנייה, כן. יש פה משהו חשוב. מה שאתה בעצם אומר פה זה שמה שהם מספרים לנו בחדשות, זה סתם כותרות בעצם. הם רוצים לעשות
תראה,
סנסציה על משהו שהם יודעים שלא לא הולך להשתפר גם ככה.
תראה, אני יכול להראות לך כותרת גם כן מפברואר האחרון, בסדר? שאמרה שעדיין הייתה עליית מחירים, הנה, מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 22 לינואר 23, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בנובמבר 22 לעומת דצמבר 22, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.1%. אלה נתונים של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
כן.
זאת אומרת, המחירים עדיין עלו, עולים ב-0.1%, עולים ב-0.1%, ואומנם זה עלייה קטנה, אבל עדיין זאת עלייה. זה אנחנו לא רואים פה ירידות יותר מדי. ובואו נדבר רגע על כל הממוצעים האלה, בסדר?
כן.
יש משפט שאמרו לי פעם, שאתה יודע, שחר, מה זה ממוצע? בממוצע אני וביל גייטס מיליארדרים, נכון? אם נעשה ממוצע.
איך אמרת?
בממוצע, אני וביל גייטס מיליארדרים.
גדול. אוקיי,
נכון. לכן ממוצעים...
גם אני ואילון מאסק בממוצע, האנשים הכי עשירים בעולם.
נכון, לגמרי. בדיוק, אז השאלה, מה זה ממוצע? על מה אנחנו מדברים בכלל? איזה ממוצע?
כן.
למה אתם מסתכלים על ממוצעים?
אוקיי.
בסדר?
בוא נדבר על זה.
בוא נדבר על זה, כי שוק הנדלן הוא מורכב מהמון המון 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 שווקים. אתה מסכים איתי?
כן.
זאת אומרת, אתה שחר, איפה אתה גר היום?
אני גר היום כיום בראשון.
בראשון לציון. נכון. אוקיי, בתוך ראשון לציון כמה שכונות יש?
לא יודע, לא בדקתי את זה, אני חדש בראשון.
יש המון שכונות, אבל נכון? השאלה אם שכונה א' דומה לשכונה ב', מבחינת ביקוש, היצע, מחירים.
נכון.
אין דמיון.
לא.
נכון.
אין דמיון, כי כל שכונה היא שונה, מצב סוציו-אקונומי שונה, ביקוש היצע שונים.
בדיוק. יכול להיות ששכונה, בשכונה אחת, תקשיב, יש שם, התחילו יש אגירה חיובית מאוד לשכונה הזאת, והעירייה החליטה לפתח את השכונה ולהקים בגנים, בתי ספר וזה, ולחדש תשתיות ודברים כאלה. ואז סביר להניח שמחירי הדירות שם אפילו יעלו, נכון?
נכון.
אנחנו מדברים על שכונה אחת. עכשיו, גם בתוך השכונה אפשר לחלק אותה אפילו לעוד מקומות. לכן להסתכל על דברים בממוצע, בכלל זאת טעות פטלית.
כן.
אסור להסתכל על דברים בממוצע, צריך להסתכל, לנתח עסקאות ספציפיות באזור מסוים ולראות כדאיות, לא כדאיות.
אתה מסתכל בסוף על שורת הרווח. עם מה הגעתי ועם מה יצאתי.
לגמרי.
כל השאר של הממוצעים זה בעצם סוג של סתם נתון, לא רלוונטי.
נכון. אז כשמערבבים אותי בתקשורת ובכתבות, בכל מיני נתונים ממוצעים כאלה של מה קורה בענף הדיור
וזה, והם טובים בלערבב.
זה לא מעניין אותי.
כן.
לא מעניין אותי.
אז הלקוח שבטוח, הלקוח, האזרח הפשוט, שבטוח שיום אחד אולי תהיה איזושהי השתפרות או משהו יבוא לקראתו והולכים יוצאים להפגנות ברחובות ועושים את כל הבלגן כדי שיהיה פה שינוי, כי החדשות מאכילים אותם באינפורמציה שאולי כן יש תקווה, אולי כן יש סיכוי, אולי אם תעשו משהו אז משהו יקרה, ובכלל מפנים אצבע מאשימה לממשלה, אתה בסוף בכלל אומר לי שהממשלה היא לא הפקטור המרכזי בכלל בסיפור. התקשורת סתם אוהבת לפעול נגד הממשלה כדי שיהיה לה כותרות. הצרכן הפרטי בבית והמוכר שרוצה לעשות כסף, בסופו של דבר, אתה יודע, צורכים את הנתונים האלה.
הוא ניזון מכל הדברים האלה.
ניזונים מהנתונים שהם בכלל סתם אפר ומה שנקרא קליפת השום.
בדיוק.
ובסוף כולם מחזיקים אצבעות ולא מתקדמים בחיים. טוב, אורן, תגיד, אז מה, איך מוצאים את העסקאות האלה? מה בסוף הבן אדם שרוצה להרוויח ולחיות פה במדינת ישראל ולקנות פה אולי דירה,
כן,
ולהיות לא בהפסדים, מה הוא עושה?
אז תראה, קודם כל, אנשים יכולים לרכוש ידע, כמובן, ולדעת טיפה להתעסק בנדלן, זה משהו שאפשר לעשות. אבל שחר, מה אתה עושה היום? אתה יועץ עסקי, אתה טוב בייעוץ עסקי, נכון? אם עכשיו אתה תלמד נדלן, ייקח לך כמה שנים עד שתשתפשף בזה, ותצטרך למכור, לקנות, למכור, לקנות, וקצת כנראה להיחוות באמצע, ולאכול קצת מה שנקרא הפסדים בדרך, נכון?
כמו כל תחום.
או שאתה יכול לקחת מה שנקרא מומחה, שיעשה לך את זה.
שעשה כבר את הטעויות, אתה אומר, לפניך.
שעשה את הטעויות, שמכיר את השוק, שיכול לתת לך הרבה מאוד ערך, בסדר? עכשיו, השאלה, מי זה המומחה הזה? האם מתווך זה מומחה, לצורך העניין?
אני חושב שהם בסירה בדיוק כמו הלקוחות, אם לא אפילו יותר.
אני אגיד לך את הניסיון. אני
לא יודע אם הם מומחים.
אני מאוד אוהב מתווכים, מאוד אוהב מתווכים.
כן. אני חושב שהם סובלים מזה באותה מידה, זה מה שאני חושב.
ממה?
מכל הנושא וכל הסוגיה של עליות, ירידות, הפסדים.
כן.
אני חושב שהם נפגעים מזה ראשונים, אם אתה שואל אותי, כי לא רוצים לסגור איתם עסקאות.
אני לא בטוח.
לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי בסוף, אני מסכה שנייה על האזרח הפשוט, או על המשקיע, והם, אם הם רוצים, אתה יודע, לחסוך לעצמם אולי זמן או להיעזר באיש מקצוע, אז הם פונים למתווך. ולפעמים, בגלל שהמחירים עולים, מה הם עושים? הם אומרים, טוב, לפחות אני לא אשקיע כסף אצל מתווך, אני אחסוך את הכסף הזה, אולי אני אעשה את זה עכשיו בעצמי. ואז גם המתווכים נפגעים, או שהם מתמקחים איתם על מחירים, או שקשה להם מאוד למצוא עסקאות, או לשכנע, כי מן הסתם יש פה מחירה וקנייה. אז עכשיו המחירה והקנייה קשים יותר, והמתווך עובד קשה יותר, לכן אני אומר שהוא גם נפגע מזה. וגם, אתה יודע, כולם נפגעים בסופו של דבר.
לגמרי מסכים איתך, אני חושב שהמתווכים, שוב, כל מי שקשור לעולם הנדלן, נפגע. יועצי משכנתאות, אם לוקחים פחות משכנתאות, אז יש להם פחות סחורה למכור. נפגעים. מתווכים, אם יש פחות עסקאות בשוק, נפגעים.
כן.
בסדר? אם המחירים יורדים או עולים, כמובן שהם נפגעים מזה. אבל הם נפגעים בעיקר מהיקף העסקאות ולא בהכרח מהמחירים. בסדר?
כן.
כי המחירים, כמו שאנחנו רואים, במגמת עלייה בדרך כלל, לכן הם בדרך כלל ירוויחו מהעסקאות האלה. אבל השאלה היא, מתווכים, זה האדם שאתה רוצה לפנות אליו כדי להשיג עסקה טובה, וזה השאלה, מי אתה ומה אתה עושה. זאת אומרת, אם עכשיו אתה בן אדם הפשוט שמגיע למתווך ורוצה לקנות ממנו דירה, אני חושב שזה לא בהכרח הפתרון האולטימטיבי. למה? כשאתה מגיע למתווך, יש לו מלאי של דירות שלו, לא של אחרים, שלו. והוא רוצה מה שנקרא למכור את המלאי דירות שלו שיושב לו על המדף.
זאת אומרת שלא, הכוונה שהם בבלעדיות אצלו.
בדיוק. זאת אומרת, תחשוב שאתה יש לך חנות, ובחנות יש לך את המוצרים שלך, ואתה רוצה למכור את המוצרים שלך.
הוא רוצה להיפטר מהמוצרים שעל המדף.
בדיוק, אבל אם יש מוצרים בחנות השנייה שהם יותר זולים או יותר טובים לך,
הוא לא יגיד לך, זה לא באינטרס שלו.
בדיוק. וזה הבעיה עם מתווכים. אז מי מגשר על כל הדבר הזה? יש אנשים שהם ספציפית מלווה משקיעים. בסדר? זאת אומרת, הם התפקיד שלהם זה ללכת, לקשור את עצמם עם כמה מתווכים. שאותם מתווכים כבר מעריכים אותם, מכירים אותם, מביאים להם עסקאות, יש להם רקורד איתם, והם יצרו איתם איזשהו חיבור, כי אצל מתווכים צריך להבין, יש מה שנקרא ה-A-List, בסדר? בוא רגע, אני רוצה להכניס אותך לראש של מתווך, בסדר? תחשוב שאתה מתווך כרגע, ואתה כל היום מקבל דירות, ויש לך דירות במלאי, וכרגע הגיע אליך דירה, שמחיר השוק שלה הוא 1,000,000 שקל, בסדר? אתה יכול למכור אותה ב-800,000. בסדר? למה? אותו מוכר שרוצה למכור את הדירה, אמר, תקשיב, אני צריך עכשיו כסף, תמכור לי אותה מהר, לא משנה למה, רוצה להתגרש, רוצה זה, חייבים לו, הוא חייב כסף בשוק האפור, לא משנה מה איזה תירוץ, כן. הבן אדם חייב כסף חייב, היום, ובמיליון הוא יודע שיקח לו כמה חודשים למכור, ב-800 הוא יודע, מחר יש לו עסקה, נכון?
נכון.
יופי, הגיע עכשיו העסקה לפתחו של המתווך, תחשוב שאתה המתווך.
יש לי 200,000 שחק איתם.
לא, עזוב את ה-200,000. יש לך עסקה עכשיו ביד שאתה צריך להעיף.
זה מה שאני חושבת.
כן, כן, אבל אתה עכשיו צריך להעיף את העסקה הזאת. מה היית עושה בתור מתווך?
בתור מתווך?
כן.
הבנתי את הראש. הייתי שם פוקוס על העסקה הזו יותר מאשר עסקאות אחרות.
אבל מה היית עושה? האם היית מוכר אותה? היית קונה אותה כמתווך?
אם הייתי קונה אותה?
יש עסקה, תחשוב שיש עסקה.
אם הייתי קונה אותה?
הגיע לך עסקה.
התשובה היא כן.
שחר, הגיע לך
עסקה. אם הוא מוכן למכור ב-200,000 פחות ממחיר השוק?
הגיע לך עכשיו עסקה. כך. בית, אתה מתווך, אתה מכיר את המחירים באזור, נכון?
בטח.
800,000 במקום 1,000,000 שקל, כמתווך.
יש לי 200,000, שחק איתם, זה
נשמע. היית אומר, אני קונה את הדירה, נכון?
אני קונה את הדירה.
אני קונה את הדירה, אוקיי.
ואז יש לי עכשיו, ולי יש זמן.
עכשיו תחשוב, אוקיי, אז אופציה ראשונה, זה המתווך לבד יקנה את הדירה הזאת, נכון?
נכון,
אופציה אחת. הוא רוצה להרוויח 200,000 שקל.
כן, אופציה אחת, הוא קונה זה שלו.
אוקיי, אם אותו מתווך כבר עשה כאלה מלא עסקאות, ותשמע, אין לו עכשיו הון, והוא לא יכול לקחת יותר מינופים ותתעתו, למי יביא את העסקה?
לחבר, מישהו שיקנה.
או למשפחה, או לאבא, אמא, אחות, נכון?
כן.
יופי, אז זה השלב השני.
נכון.
אוקיי. סידר כבר את כולם, כי הוא מתווך, הוא עושה את זה כל היום, אז אם הוא הביא עסקאות כאלה טובות, הוא כבר סידר את כל המשפחה שלו ואת כל החברים שלו.
נגמר לו גם.
הלאה. למי הבא?
למי הבא? בן בת זוג.
בן בת זוג, אוקיי, סידר גם אותם, סידר את כל הקרבה הראשונה. מי הבא?
שותפים.
לא, אבל יש לו עוד לקוחות, נכון?
נו.
בוא נדבר על הלקוחות. מי הבא ברשימה? אז יש את הלקוחות. יכול להיות שחר שמגיע פעם ראשונה לקנות דירה, ועדיין לא מבין בזה יותר מדי, נגיד, וכרגע, לא שחר, סליחה, אתה מתווך, אני הקונה. מגיע אורן שלא קנה, נגיד, בחייו אף פעם דירה, ועכשיו הוא שואל אותך, תגיד, כמה עולה הדירה? אז אתה אומר לי 800, אבל תשמע, הדירה הזאת שווה 1,000,000. אני אומר לך, אוקיי, אני צריך ללכת לבדוק בבנק, אם ייתנו לי משכנתה, וזה לא נראה לי, וכן נראה לי,
כן, תהליך מכירה הוא ארוך יותר, מסובך יותר.
תהליך מכירה ארוך וזה.
אמת.
אז למי הוא ילך? הוא צריך להעיף דירה עכשיו, שדירה כזאת, עסקה כזאת, צריכה להיחטף תוך טיק-טק, תוך 24 שעות, היא כבר לא על המדף עסקה כזאת. אז למי הוא הולך? הוא הולך למי שהם ספקי עסקאות עבורו, בסדר? שהם מלווה המשקיעים. מלווה המשקיעים שמקושרים אליהם מלא מלא משקיעים, יודעים להעיף לו עסקאות טובות בתוך דקה. כי עומדים אצלהם בתור אנשים שמחכים כבר לדירות כאלה, בסדר? והם כבר באים מוכנים ורעבים, וכבר יש לו רקורד איתם שהוא מכר להם דירות בעבר, אז הוא יודע שהוא משחרר אותם צ'יק צ'ק. אתה מבין?
כן. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, האזרח הוא הלקוח, זאת אומרת, הוא בתחתית סדר עדיפויות.
תחתית סדר עדיפויות אצל המתווכים, זה מה שקורה. אלא אם כן, הוא עשה שיעורי בית, או שהוא כבר עשה כמה עסקאות, ואז הוא התברג איפשהו למעלה ברשימה של אותו מתווך.
שזה הגיוני, כי שוב, זה לא שאני אומר שזה גורף, אבל בוא נגיד, בחתך הרחב, האזרח הפשוט לא יודע או לא מיומן בלעשות עסקאות, כמו מלווה משקיעים או מתווכים או משקיעים או אנשים ש... מומחים כבר בלעשות עסקאות ובלעשות כסף.
בדיוק. זה כמו שתשאל אותי, נגיד עכשיו, אורן, כדאי יועץ משכנתא? כי אנשים אומרים, מה, לשלם לי יועץ משכנתא וזה. אז אני שואל אותך, שחר, אתה, עוד פעם, נגיד והיית עושה עסקה אחת פעם ב, והיית צריך עכשיו להביא משכנתא, אתה משווה את עצמך לבן אדם שנמצא כל היום, פותח את הבוקר שלו עם בוקר טוב לפקידה בבנק מזרחי, בוקר טוב לפקידה בבנק בינלאומי, בוקר טוב לפקידה בבנק לאומי, ומכיר את כולם, ומדבר עם כולם, ואומר להם בוקר טוב, מה קורה, מה עם הריביות היום, איך הולך, איך זה. אתה, יש לך את הניסיון הזה? אתה מבין שזה כאילו...
גם אם יש את הניסיון, אין לי את העקביות שיש לו על הנתונים ועל המידע.
בדיוק, אין את העקביות, אין את המקצועיות, אין את הידע איך לעשות את זה, אין את הקשרים לקדם דברים בצורה מהירה. כן. אז זה נכון שאפשר לעשות את זה לבד, כן. אבל ההיגיון לעשות את זה לבד הוא לא נכון, ואתה יודע, בייעוץ משכנתא זה יכול להיות הבדלים של עשרות אלפי שקלים אם אתה עושה תמהיל לא נכון, ובעיקר עכשיו כשהריביות נמצאות למעלה, וכל שינוי בפיפס הוא מאוד משמעותי, והוא, כי זה עסקאות לארוכות טווח, בסדר? זה עסקאות ל-15, 20, 30 שנה אפילו, שכל תיקון וכל טעות אתה אוכל אותה אחר כך בגדול, לצורך העניין, ולא כדאי, לא כדאי.
אז אתה אומר שלחסוך יועץ עולה ביוקר.
תמיד, תמיד. לכן, אני מדבר איתך גם על עסקת נדלן. אתה רוצה לעשות עסקת נדלן, עדיף שיהיה לך איזשהו מומחה, תלך איתו ותעשה את העסקה הזאת בצורה הרבה יותר נכונה וטובה, גם אם זה יעלה לך כמה אלפי שקלים, זה שווה לך את בוא נגיד, את השכר לימוד שאתה תרוויח. אתה יודע, אני ראיתי מלווה משקיעים השבוע, הייתה לי איזו עסקה עם אחד הלקוחות, שבתוך בערך שעה הצלחנו להוריד 70 אלף שקל במסע ומתן. למה? כי אנחנו יודעים איך לנהל מסע ומתן. ניהלנו אותו בצורה מסוימת שהלקוח בחיים לא יודע איך לנהל את זה. בסדר? היה שם איזו עסקה ספציפית שאמרנו, הצגנו מחיר כזה, ואמרנו למה אנחנו רוצים מחיר יותר נמוך, והיה פה איזשהו ניואנס קטן שעשינו אותו, שזה גרם לאותו מוכר לשחרר ולהוריד לנו את הסכום. בסדר?
טירוף.
מה שלא קורה לאנשים רגילים שלא יודעים לנהל מסע ומתן.
ואגב, זה שבעצם שחרר את הסכום, מהצד השני, יצא מופסד מזה, שזה גם בא לטובתו.
לא, הוא רצה לסגור את העסקה מהר.
הבנתי. אז כן, כן זה ענה לו על מה שחשוב לו.
ברור, הוא רצה לסגור את העסקה מהר. אנחנו לא דופקים אנשים, אבל שוב, יש מסע ומתן, ואנחנו רוצים לנהל מסע ומתן הגיוני, בייחוד שמדובר בדירות, וזה יכול להיות עשרות, ואם לא מאות אלפי שקלים הבדלים במחירים. אז אני אומר, אוקיי, אז אם חסכנו איזה 70 אלף שקל או 80 אלף שקל בעסקה, ושילמנו מצד שני למישהו שילווה אותנו בעסקה הזאת, האם זה שווה את זה? אין ספק בכלל. אין ספק בכלל.
זה עשרות מונים לעומת ההשקעה.
וגם פה, שוב, אנחנו מדברים על עסקה ספציפית, טובה, שהצלחנו להוריד בה את המחיר, מתחת למחיר השוק, ואז נשאלת השאלה, אם זה כדאי או לא כדאי. האם אני צריך ללכת לקרוא כתבות בעיתונים, שמפחידים אותי שכל השוק הולך להתפוצץ, וזה מעניין אותי בכלל?
לא ראיתי אף פעם, אתה יודע, איזושהי כתבה איכותית כזאת, כמו הפודקאסט הזה לדוגמה, שיורדת לך ככה לנתונים, ואתה לך באמת מידע איכותי, שאתה יכול לעבוד איתו וליישם אותו כדי שהוא יעזור לך בחיים. מה שאני רואה בחדשות זה בעיקר הפחדות ומניפולציות ומסרים שממסכים לך את המציאות וכל מיני, אתה יודע, תשומת לב שלך נלקחת למקומות הלא רלוונטיים, בסוף האזרח הפשוט לא שורד פה. למה הוא לא שורד פה? כי הוא מוסך, הם מסכים את דעתו. בסופו של דבר זה מה שקורה.
כן, תקשורת חיה על כותרות.
מטורף.
בסוף הכתבים האלה, אני לא יודע כמה יש להם ניסיון.
אתה יודע, אבל אתה יודע מה סוף ערוצי הטלוויזיה? כל מה שקורה כרגע, הפודקאסט הזה לדוגמה, אנחנו כרגע, בלי לשים לב, משמידים את ערוצי הטלוויזיה, זה אגב, רק שתדעו, שכל מה שקורה היום במדיה, שהיא נפתחה לקהל הרחב, והיום כל אחד יכול גם לקדם אגב את העסק שלו, ולעשות פודקאסט משל עצמו, ולעשות באמת אייטמים חזקים, היום המידע פה הוא הרבה יותר איכותי, ובטלוויזיה זה עדיין נשאר במקום של ההפחדות והמניפולציות הזולות. אנשים כבר ערים יותר לזה, והם מבינים את הפייק ניוז, ומבינים את כל הערוצים האלה שבסוף יש מאחוריהם גם כל מיני אינטרסים, וזה לא באמת כתבות נקיות עם מידע שהוא רלוונטי, קונקרטי ונקי מכל אינטרס. זה בעיקר ועיקר מנועל על ידי מישהו ששם גם שם כסף, והיה אחראי לכתבה, וזה עבר עיבוד ודעה של עורך. ופה אנחנו מתעסקים בנתונים נטו, ומביאים מומחיות. נכון? מה עושים בטלוויזיה? מביאים לך שני מומחים שונים, שני מומחים, שאחד יש לו דעה א', השני יש לו דעה ב'. והקטע שלהם זה לעורר מחלוקות וסנסציה. כי אנחנו בני אדם, בגנום האנושי, אוהבים מלחמות. ואז זה מושך אותנו לטלוויזיה.
ואז תוקעים לנו 4-5 דקות של פרסומות באמצע, שאנחנו לא רוצים לראות בכלל.
נכון.
שהם מממנים את אותה תוכנית, שרוצה רק לייצר כותרות.
נכון. ובסוף המומחה הוא אמר אחד, המומחה הוא אמר שתיים, או שאתה תופס צד ואתה נהיה סוג של צד באיזשהו מחנה, או שאתה יוצא מבולבל לגמרי. נכון? זה בסוף מה שקורה. האם התקדמת? לא. לכן אני אישית חושב שהפודקאסטים וכל מה שקורה היום בערוצי היוטיוב, שאנחנו רואים שגם הולכים ומתפתחים, הולכים להחליף את הטלוויזיה.
לגמרי.
כי התוכן הוא איכותי. וקשה מאוד, אגב, קשה מאוד היום להתחרות בקדמה. מאוד. טוב. מה אתה אומר? נסגור את הנושא להם? כן. ניתן להם קצת טעם לעוד לפעם הבאה? פרסם להם גם את הנתונים קצת שיראו אותם. בכל אופן, חברים יקרים, אז תראו, המסקנות הן פשוטות. כן אפשר לעשות כסף גם בתקופות משבר, כן יש מה לעשות, כן יש פתרונות, ואם אתם נמצאים באיזושהי סיטואציה בעייתית, משהו לא עובד, עשיתם עסקת נדלן שממש לקחה אתכם אחורה, או שאתם רוצים לעשות עסקאות, אבל משהו לא ברור, אתם לא מבינים איך לייצר מינופים, בסוף המסקנה היא באמת לקחת איזשהו מומחה שמבין בדברים האלה ויודע לראות אתכם גם לרזולוציות ולהוציא אתכם בסוף מורווחים. אז כל מה שאתם מספרים לכם בסוף בחדשות של לא אפשרי, קשה פה, רע פה, לא יודע, בריחות לחול, כל מיני בולשיט, אין דבר כזה. בסוף יש פה אנשים שעושים כסף ואנשים האלה מומחים במה שהם עושים. ואם גם אתם רוצים לעשות את הכסף, אתם רק צריכים ללמוד איך לעשות את זה ולהיות מומחים. לא פחות, או לקחת ייעוץ של מומחה שיעזור לכם וילווה אתכם. וזאת המסקנה הכי חשובה לדעתי. זהו, אורן, תודה רבה על היום, ואני אמת כבר לאייטם הבא שלנו, לתוכנית הבאה. בא לי לדבר על עוד דברים, ריביות, הקלות במס, כל מיני דברים, עינופים, השקעות. יש לנו הרבה על מה לדבר, והרבה כתבות מעניינות להעלות, והרבה האשמות לאנשים שעושים לנו את החיים קשים. אז יאללה חברים, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, הכל סביב הכסף.